אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היה לנו ויכוח מאוד גדול על זהות. האם זהות היא דבר שבא מבפנים או מבחוץ? האם איך שמגדירים אותך אומר מי שאתה, או אם אתה מגדיר את עצמך? ואני תמיד אמרתי לו, זה איך שאתה מגדיר את עצמך.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים להסקט הנני. שיתוף פעולה בין אלמה, בית לתרבות עברית, לכאן הסקטים. אני רות קלדרון, ובכל פרק אני פוגשת אשת או איש תרבות, לשיחה על יהדות כתרבות, על תרבות עברית, על הטקסט, על התורה, על אלוהים ועל החיים. היום אני שמחה לארח את פרופסור יולי תמיר. שלום יולי.
אני שמחה להיות כאן.
כמה דברים שאני אומרת עלייך כדי שהמאזינות שלנו ייזכרו. יולי תמיר היא פרופסור לפילוסופיה מדינית, ובשבילי היא המנסחת של דמוקרטיה ליברלית בשיחה הישראלית. נולדה וגדלה בתל אביב, סבתא לשלוש נכדות ושלושת רבי, שיהיו בריאים, כיהנה כחברת כנסת ושרה מטעם מפלגת העבודה, ממייסדות שלום עכשיו, וכיום נשיאת המכללה האקדמית בית ברל, ולפני כן נשיאת שנקר, ועוד ידה נטויה. ספרה האחרון, אנחנו קצת נדבר בכיוון הזה, Why Nationalism, פורסם לפני שלוש שנים, ואנחנו מחכים לספרה הבאה. כי באמת, יולי, אני זורמת ישר אל תוך השיחה, אנחנו מקליטות ביום שהוא ממש יום חירום כזה, של תקופה שלמה של הרגשת חירום. שאני מרגישה, אני אגיד בשם עצמי, שאנחנו ממש באיזשהו אופן עם הגב לקיר, בשאלת זהות המדינה כדמוקרטיה ליברלית. והחלטתי היום אחרי הריצה בבוקר, שאני לא מצטרפת לייאוש, אלא אני חושבת שזה זמן מושלם, בגלל שכולנו בצד שלנו, של המאבק או המלחמת התרבות, התעוררנו והזדעקנו, ויש איזו רעננות של מחשבה והתגייסות, ואם יבוא עכשיו חזון של דמוקרטיה ליברלית ושחרור היהדות, לדעתי, את יודעת מה, לפחות יש על מה להילחם, ברור. אז אבל אני זקוקה לך, לניסוח הבהיר של זה, וזכינו להיות סבתות, אני עוד בהרצה של הטירונות, של הנכד הראשון, עוד לא מרשים לי להישאר איתו לבד, אני עוד ב...
תקחי בעלות מהיום הראשון. עצה של סבתא, אם הוא לא ישן צריך בחודש הראשון, מתחילים להגיד, עוד מעט ועוד מעט, אני בחודש הראשון, הריסה בבית, פה.
רציתי לשאול אותך, אם יש לך תובנות חדשות כסבתא, כאילו, ספרי לי קצת על החוויה הזאת, כי את פרופסור ואת שרה, ואנחנו יודעים עליך המון דברים, אבל בדבר הזה, שהוא סופר חשוב בחיים, מה התגלה לך? מה את מרגישה?
תראי, קודם כל נדמה לי שזה הדבר הכי ייחודי והכי טריוויאלי בעת ובעונה אחת, כי כל הסבתות אותו דבר. יש משהו בהמשכיות הגנטית הזאת שהיא מרגשת. אני מסתכלת ככה על הנכדים שלי, ואני רואה את הילדים שלי, הנכדים של בת אחת דומים לה, הנכדים של בת השנייה דומים לה, וכאילו אני נפעמת מהעניין הזה. את יודעת, התחלתי איתך כגנטיקאית.
מה שנקרא, הורי בנים לבניך, שלום על ישראל, פתאום זה לא שיר.
זאת הברכה הכי יפה ביהדות בעיניי. יכול להיות בנות לבנותיך, אבל נעזוב את זה רגע. ואני מסתכלת עליהם, ובאמת יש איזה משהו של התפעמות. אתה מבין את המקום שלך ברצף הבריאה. כאילו, אנחנו לא לבד, אנחנו נמצאים בתוך איזה רצף. הרצף הזה גם ברמה האישית והאנושית, וגם ברמה התיאורטית, מאוד חשוב לי. מסתכלת עליהם, ואני גרה בדירה של הוריי. ואליה הבאתי את בנותיי, ועכשיו אני מביאה את נכדיי, וכולם מצטלמים באותה פינה במרפסת, ואני אומרת, וואו, איזה כיף, כאילו, אם הייתה פה מדינה נורמלית, היינו יכולים לקוות שדור אחרי דור, כאילו, יש איזה, תמיד קניתי באירופה בהמשכיות הזאת. אנחנו, המשפחה שלי, נמצאת פה בשדרות רוטשילד, מראשית המאה הקודמת, מראשית המאה ה-20, ב-1900, וממש כמה בתים מפה, ב-1910, הוקם פנסיון הוז, היום זה דיזנגוף 30, שהיה הפנסיון הראשון בתל אביב, הוא התחיל ביפו, לא משנה, הוא עבר הנה קצת יותר מאוחר, ו...
שמי ניהל אותו?
ניהלה אותו אימא של סבתא שלי.
וואו, מה שמה?
שמה היה שרה הוז.
היא הייתה פונדקאית?
היא הייתה, כן, היא הייתה בעלת ה...
אולי היא השראה של אלתרמן.
והיה ממש פנסיון כזה לאנשים שהיו שוהים בו לתקופות קצרות, אבל כל המשפחה שלנו הייתה תמיד מצטלמת על הספסל מול הבית הזה. כל החיים המשפחתיים נעו ממש על הפינה הזאת של רוטשילד, ואני לפעמים מסתכלת על זה ואומרת, זה הדבר ששאפנו אליו, לא שתהיה פה... באופן טריוויאלי, דור אחרי דור אחרי דור, יחזור לאותו ספסל, לאותו מקום, לאותה מורשת, לאותו חוף ים.
בעצם שאת אומרת, שרה, שבונה פנסיון, את אומרת גם יותר מזה, שהם בנו יקום שלם, עולם עברי חדש שלם, שאת ממשיכה אותו וגם קיבלת כוחות מההמשכיות הזאת. ובניגוד לנכדים, שבינתיים אני רואה רק נחת, ובאמת הם דומים, לאמא שלהם יש להם גם אבא, שאיכשהו גם הגנטיקה שלו חדרה, אבל, ולנו באופן משמח, כשאת רואה את הפרויקט הגדול, הלאומי, זה מאוד מאתגר להלך מצד אחד בבית בסדרות רוטשילד, ומצד שני...
ואת שואלת את עצמך, אני חושבת, לא רק בעניין הלאומי, גם בעניין האקולוגי, גם בעניין, מה אנחנו משאירים? מסתכלת על הקטנטנים האלה, ואני אומרת, מה יהיה איתם? כי מי יודע מה יקרה פה בעולם בעוד 100 שנה, אם כנראה יחיו 100 שנים, אני מקווה שאני לא. אני מתנדבת לפרוש קודם. אבל אני באמת באמת חושבת עליהם המון. זה גרם לי, זה הנחיח לי את העתיד. כשאתה מחזיק ילד בן חודשיים, אז העתיד על הידיים שלך, ואתה מסתכל ואומר, אוקיי, הדבר הזה יגדל, יהיה פה עוד 100 שנה, ומה יהיה פה? מדינה, עולם חם, מלחמות, אבטארים.
את יודעת, סבא ידיד, משה אלברטל, אמר לי, הוא סבא גם כן יותר ותיק ממני, והוא אמר תובנה נורא, נורא מעניינת, ואני חושבת עליה הרבה, שלילדים שלנו, אנחנו יכולות להיות שם. הולכות לצבא, אנחנו יודעות מה זה צבא, צריך לסדר פספורט, נטלפן למישהו, יש לנו לפחות ניסיונות לעזור. בנכדים, כמו שאת אמרת, הם יגורו בתקופות שאנחנו גם לא נהיה, כנראה, וגם אם נהיה, אנחנו לא יודעות כבר לעזור, הדברים משתנים בצורה כל כך עמוקה, וזה מפחיד, שכאילו את עץ שלא יכול לעשות להם צל,
זה מאוד מפחיד, ובמיוחד אופטימי. שאני עוסקת בחינוך, ובמיוחד שאני רואה את הפחד העצום של אנשי מערכת החינוך, מהצונמי הזה שמתרגש עליהם, של שינויים, וכי אם אני לא מבינה את הנכדים שלי, ואני באמת נמצאת איתם הרבה ומדברת איתם הרבה, ועדיין אני יודעת שהם הולכים ומתבדרים לכל מיני כיוונים שאני לעולם לא אבין אותם, ולצורות מחשבה שאני לא אבין אותם, שזה דבר מאוד מהותי, הם חושבים אחרת, שהסטרקצ'ר של המחשבה שלהם הוא שונה. ואני אומרת לעצמי, אוקיי, אני מחנכת מורים, והמורים האלה צריכים להיכנס לכיתה של הנכדים שלי, כי עכשיו, נאמר, אחת בת שנתיים, כשהיא תלך לבית ספר, מי שנכנס אליי עכשיו, יפגוש אותה שם בכיתה א', ואני לא מבינה, והמערכת לא מבינה, והיא גם נורא מפחדת ללמוד. הבעיה הגדולה, שהפחד העצום הזה, מכל החוסר ודאות האדיר הזה, שמתרגש על כולנו, הוא קצת חוסם למידה, וזה תהליך, מסוכן, כי בזמן של שינויים אתה צריך להיות הכי אדפטיבי, הכי אג'ייל, הכי גמיש. אני מוכן להתנסות בכל ולראות מה מתאים ומה לא,
ואולי זה הכל לטובה, שינויים. את יודעת, היום בריצה, בריצה זה מקום אופטימי כזה, שזה, את בתור גנטיקה הייתי יודעת, איזה מין חומרים שמהם עושים אופטימיים. חשבתי שאותם מאות מיליונים שזזים עכשיו מפה לשם, לו היו מושקעים במורים צעירים, כאילו לתת להם מסלול מתחילת ה-BA, לשנים לתוך ההוראה, אבל מסלול הייטק הכי עם רווחיות, גם כלכלית וגם ליוויית רצינית, אז הכל היה משתנה. הרי שם הדבר.
אני מנסה לעשות את זה בבית ברל, אני אגיד לך בתסכול גדול, שא' בית ברל משתנה במאבק אדיר, 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 זה מאוד קשה לשנות המערכת.
תגידי לטובת מאזיננו בדיוק מה זה בית ברל.
בית ברל היא מכללה אקדמית, בית ברל היא מכללה להכשרת מורים, מאוד ותיקה, מאוד איכותית, אבל עכשיו היא צריכה לעבור שינוי, לא בגלל שמשהו לא טוב בבית ברל, בגלל שהעולם חומק לנו מבין הידיים. ואנשים אומרים, אבל אנחנו עושים את זה, וזה כאילו תמיד, וזה באמת, אנחנו מצוינים, והם באמת מצוינים, אבל זה עולם אחר, כמו שאת אומרת, זה אתגר אדיר, ובאתגר הזה קשה מאוד, אנשים קשה להם לעזוב את המודל שהם הצליחו בו פעם. להצליח פעם שנייה זה מאוד קשה. עשיתי את זה טוב, למה שאני אשתנה? ואני כל הזמן בחוסר שקט אדיר, כי אני רואה את העולם, אני רואה את הילדים, אני מבינה את גודל השינוי, ואני לא חושבת שמותר לי לעמוד במקום ולהגיד, אוקיי, בואו נעשה את זה לאט, לאט, לאט. כי אם אני השנה עכשיו הצלחתי לשכנע הרבה אנשים ללמוד את איך לעבוד עם ה-ChatGPT ו-AI, עד שהם יכנסו לשנה הבאה כבר יהיו 18 מכשירים חדשים, ואולי זה יהיה הדבר הכי פחות רלוונטי, ויצטרכו עוד הפעם. ו-do the same thing again and again and again, זה דבר שמעייף בטח אנשים שמאוד בטוחים במה שהם עשו פעם, ולא מוכנים להטיל ספק ב... המשכיות של זה לתוך העולם החדש. בתוך זה אני הצעתי למל"ג עכשיו תוכנית חדשה להכשרת מורים, יותר קצרה ולגמרי הייטקיסטית, ואני אוכלת חצץ, כי כל התפיסה של הכשרת מורים היא מעוותת, היא בנויה על עולם שכבר לא רלוונטי לאף אחד. כל הזמן רוצים שנגיש מערכי שיעור שאני אלמד בעוד 3 שנים, ואני אומרת, וואי, אם אני אלמד בעוד 3 שנים, תום מערך שיעור, תפטרו אותי מיד, כי זה לא רלוונטי.
הכיתה לא תהיה אותה כיתה, והילד לא יהיה אותו ילד.
אז כל הזמן דורשים ממני, איזה סילבוסים, איזה ספרים יש לך בספרייה? רבק, תשאלו אותי איזה מאגרי מידע יש לי. איפה אתם חיים? העולם ה-19 שולט עליי, ואני מאוד קשה לי.
את יודעת, חז"ל אומרים, פתגם חקלאי, אומרים, זה לא מוסיף, יסף. שזה אומר שאתה הולך בפרדס או במטה, ואתה רואה תפוח שכבר לא גדל, אז הוא כבר מתחיל למות. זאת אומרת, כל הזמן צריך לראות שינוי. אם אין שינוי, תכתוב. ובעולם החינוכי, כל הזמן באמת...
כל ההרשאות האלה, המל"ג והמפמ"ר, וזה כל המערכת עד שאתה גומר
לעשות
סבב של הרשאות, מת ה... מה שרציתי לעשות.
והמורה הצעיר כבר עזב ועבר
לרעתי. נורא עצוב.
בואי נתנחם רגע במורה שלך, שכן באופן שמרני הצליח לעזור, לעצב אותך, וספרי עליו וספרי, ובואו נקרא את הטקסט.
אז קודם כל, באמת זה היה ברלין, מורי ורבי, שהיה גם המנחה שלי לדוקטורט, היה אחד ההוגים הגדולים של המאה הקודמת. נפגשנו לגמרי במקרה דרך אגב. אני באתי לאוקספורד ורציתי לעשות דוקטורט על לאומיות, ואף אחד לא לימד לאומיות. וכל מיני ניסו לשכנע אותי לעשות כל מיני דברים אחרים.
איך הגעת לאוקספורד לעשות דוקטורט בלאומיות? זה היה שנים שלא נסענו לחוץ לארץ ללמוד.
נכון, כאילו, החיים שלי הם רצף של טעויות פרודוקטיביות, אני קוראת להם. אז בכלל היה לי מלגה לנסוע ל-NYU לעשות משהו אחר, ואז הייתי בהיריון עם ביתי הצעירה, והייתי בשמירת הריון. והשתעממתי, כאילו, זה היה תקופה הכי משם במטבחים שלי, כאילו, בבית חולים לא היה טלוויזיה, לא היה טלפון, לא היה... בקיצור, נורא היה לי משעמם, ויום אחד בא לבקר אותי מישהו, ואמר לי, את יודעת, באוקספורד מישהו מציע מלגה לדוקטורט, וביטאי שתכתוב איזושהי מין הצעה למחקר מעניינת. אמרתי, זהו, הנה עכשיו יש לי מה לעשות. מאז הביאו לי את כל הספרים מהספרייה במיטה במשגב לדח שהיה בית חולים מצוין רפואית, אבל ישן וזה. וכתבתי הצעה ושלחתי אותה.
כאילו, על לאומיות?
על, כן.
זאת אומרת, כבר אז היית בעניין הזה וראית את
כן,
הבעיה
רציתי,
פה.
כתבתי מסה על השפעתו של קאנט על הרצל, שאין לי מושג אם בעצם קאנט השפיע על הרצל, אבל קראתי קאנט, קראתי הרצל, שלחתי. בדואר כזה עם בול, ויום אחד קיבלתי מכתב בדואר עם בול, שהמסה שלי זכתה במקום הראשון, כנראה בגלל שאף אחד לא ידע על זה שום דבר, כאילו, על קנטם ידעו, על מי זה הרצל, הם לא ידעו. אז אני...
את כותבת גם ידע.
בנוחות יצרתי לי תחום ידע שאף אחד לא ידע עליו כלום, ושקיבלתי מלגה, ואני יכולה לבוא לנסוע לאוקספורד.
וואו. כבר יש שלום עכשיו בזמן הזה? את כבר בתוך...
כן, כן, זה כבר אחרי שזרקו אותי משלום עכשיו, בגלל שפגשתי את המנהיגות הפלסטינאית בפריז ובאוסטריה, אז כבר הייתי אחרי שלום עכשיו, אחרי שעשיתי תואר ראשון ושני בגנטיקה, בביולוגיה ובגנטיקה, הייתי כבר משהו...
את ידעת שאת עוזבת, חוצה את הכביש ממדעי החיים למדעי המדינה?
כן, כאילו רציתי... שאני אוהבת אנשים, אני אוהבת לעבוד עם אנשים, מעניין אותי שינוי חברתי, למרות שגנטיקה עדיין.
גנטיקה מאוד רלוונטית
בכלל ביולוגיה. בקיצור, הם שלחו לי את זה, ואמרו לי, את יכולה לבחור קולג', ולא ידעתי כלום על אוקספורד. לא, לא היה לי מושג. אז כאילו לקחתי את רשימת א' ב', ראיתי במקום הראשון היה All Souls, זה היה כתוב זה קולג' רק לדוקטורנטים, במקום השני היה כתוב בליול, כי זה BA, אז כתבתי, שלחתי, וקיבלתי גם מלגה. עכשיו, לא ידעתי כלום, כלום. לא ידעתי שבליול זה אחד הקולג'ים הכי ותיקים, 1206. באוקספורד, אחד הקולג'ים הכי טובים.
זה כזה איפה שוירג'יניה וולף לא יכולה לדרוך. בדיוק.
וגם לא ש... ידעתי, וזה הכי מצחיק, שהם לא ידעו שאני אישה.
וואו.
כי ג'נדר לא היה בזה. כי יולי. נשים, זה יולי זה זה, היה כתוב שהייתי קצינה בצבא. ו...
באנגלית זה נשמע...
באנגלית זה נשמע פרפקט. וואו. וכשבאתי לקבל את המלגה, באתי לאוקספורד, אז טל שהייתה בבטן כשכתבתי, הייתה בת איזה 3 חודשים, באתי כזה עם סנגלי, עם תינוק. והמאסטר של הקולג' היה פילוסוף נורא חשוב שקראו לו אנטוני קני, הסתכל עליי ואמר לי, you're a woman.
הבחנה.
אמרתי לו, כן. הסתכל על זה, הוא אמר, that's a baby. אמרתי לו, yes, fine analysis. ואז הוא אומר לי, ואמרתי לו, יש עוד אחד בבית. הוא חשב, אחר כך שסיימתי, אמר לי, הוא התעלף, הוא חשב שאני באתי עכשיו לאוקספורד ל-17 שנה, לעשות דוקטורט ולא לחזור על חשבון הקולג', אמרתי לו, אל תדאג, אל תדאג. 3 שנים אני בארץ, כי אני רוצה שילדה שלי תלך לכיתה א' או ב' בישראל, וכך היה. זהו, אז הסתובבתי לי באוקספורד, עבודה לגמרי, לא ידעתי כלום, לא הכרתי אף אחד, לא הבנתי איך המערכת עובדת.
גם שיטת לימודים בלי קורסים, כאילו צריכה לקרוא ולדבר עם מישהו.
והייתי איזה עבודה לחלוטין, באמת. אז קודם כל, כאילו, קצת יצרתי קשר עם בני הכיתה שלי, שכולם היו כמובן צעירים, אני ב10 שנים, אני כאילו הייתי הקשישה בחבורה.
היו הרבה נשים?
לא, הייתה, היינו 2 נשים בתוך כל
הקורות. זה מדהים לספר שזה עולם כל
לא
כך אחר.
לא היו שירותים בבליות לנשים, בסוף היו שירותים כאלה שהיו, כשנשים היו נכנסות, הם היו מדביקות פתק כזה.
שידעו שאני בפנים.
כאילו היה שירותים לנשים. עכשיו דרך אגב...
זה מזכיר לי את הכנסת דרך אגב.
כן, אבל זה היה עוד יותר גרוע. ועכשיו המאסטר של הקולג' היא אישה. אז הרבה דברים השתנו לטובה. זהו, ואז המכון לדמוקרטיה היה לו איזה עיתון שנקרא Israeli Democracy. והוא ביקש ממני לראיין. אמרתי, מה אני אעשה פה? כאילו, מאיפה? אז אמרתי לאריק רמון, אני ראיין פילוסופים על ציונות ויהדות ולאומיות וזה. ואולי גם תבוא לי איזה מחשבה. וככה ראיינתי את זה בברלין. ואז הוא אמר לי, אז מי מנחה אותך? אז אמרתי, תשמע, האמת יש לי בעיה. אז הוא אמר, מה, לאומיות זה נושא מדהים, את רוצה שאני אנחה אותך? וואו. אמרתי, כן. זהו, חשבתי שהוא צוחק, אז לא התקשרתי יותר, אבל המזכירה שלו התקשרה אחרי שבוע, ואמרה, זה היה אומר שאת לא, לא באה לשיעורים. אמרתי, אוקיי, הנה אני, באיזה שעה, מתי וזה? אני חושבת שזה היה כמה שהוא היה כאילו הנקלי הכי שמרן עם חליפה 3 חלקים ומונוקול וזה כאילו הכי טרדישנל כזה, גם נחשב כזה ל... הוא היה איש מאוד רדיקלי במחשבה שלו. שהוא תמיד היה אומר שהוא אנגלופיל. הוא לא אנגלי ושהוא בעצם a Russian Jew. באחד הרגעים, היה לנו ויכוח מאוד גדול על זהות. האם זהות היא דבר שבא מבפנים או מבחוץ? האם איך שמגדירים אותך אומר מי שאתה, או אם אתה מגדיר את עצמך?
נדע.
ואני תמיד אמרתי לו, זה איך שאתה מגדיר את עצמך. גם סיפר שאלה הפלסטינאית, יש האמן, אמרתי לו, זה, לא, זה שאלה לא רלוונטית. אם הם רואים את עצמם כעם, ואנחנו רואים את עצמנו כעם, אז ההגדרה הזאת היא המכוננת. והתווכחנו והתווכחנו ולא הגענו להסכמה, וכשמלאו לו 80, אז עשו לו קונצרט ברואל אלברט הול. והוא הזמין 5 תלמידים לבוא איתו, וצעדנו ככה לתוך העולם איתו, זה היה מאוד מכובד. ואמרתי לו, ככה כשצעדנו, אמרתי לו, isn't it amazing that you are the Oxfordon? כי הוא תמיד הרגיש יהודי ובצד וזה. הוא אמר לי, לא, I'm a Russian Jew. אמרתי לו, בכל העולם הזה, בכל העולם הזה, אין אף אחד שחושב שאתה רע שם.
אז זה הגדרה עצמית.
אז הוא אמר, this is what I feel like. אמרתי לו, תרשום את זה
בזכות ההגדרה עצמית.
זהות עצמית, מה אני ומה אני, אחרים רואים אותי. אז הוא היה מאוד רדיקל. הוא היה רדיקלי כי הוא היה יהודי, כי הוא היה זר, כי הוא היה, אוקספורד הזה הייתה מקום של פילוסופיה אנליטית, טכנית, הוא היה היסטוריון של רעיונות, הוא חצה תחומים, הוא הבין במוזיקה ובספרות ובאופרה, הוא קרא ספרות רוסית וגרמנית, והוא היה אדם מאוד אינטרדיסציפלינרי. אז זה רק כדי לעשות את הפריימינג של
מי
האיש.
מי מדבר?
כן. כן. חוץ מפמיניזם, שזה לא נכנס לו לראש באיזשהו מקום, אבל לא נורא, הוא היה באמת מדור אחר. והדבר הכי מעניין...
זה דרך אגב נורא יפה מה שאמרת עכשיו, כי גם אנחנו בנות לאבות, אני לא יודעת איך אבא שלך היה, אבל אבא שלי היה שובניסט, מתוק, נאור, חמוד, אבל חי בעולם שמרני, וגם התלמוד שאני כל כך אוהבת, הוא לגמרי... ואין לי שום בעיה, כמו שאת אומרת, את לומדת ממנו, את אוהבת אותו, שומעים בקולך, אבל זה איפה שהוא היה, ואנחנו גם בנותיהם, לגמרי. אבל גם פמיניסטיות. אז יאללה, בואי תני לנו
אז
קצת מהמילים.
אז הקטע שלי. הזה נוגע בדבר מאוד חשוב, בעיניי גם מאוד חשוב היום, שעומד על המתח שבין הוודאות לספק. כי אזי היה איש של ספקות, הוא לא חושב שיש איזה אמת אחת, חד משמעית, ובכל אמת הוא ראה גם את הפן השני, הוא היה איש של איזון בין רעיונות. ומצד שני, הוא מאוד חשב על איך מה שאתה מאמין בו מניע אותך לפעולה. אז לכן הקטע הזה בעיניי כל כך חשוב. אפשר כי האידיאל של החופש לבחור מטרות, מבלי לטעון לתקפותן הנצחית, והפלורליזם של הערכים הכרוך בכך, הם פרי מאוחר של הציוויליזציה הקפיטליסטית השוקעת שלנו. אידיאל של תקופות רחוקות וחברות פרימיטיביות לא ידעוהו, ואשר דורות באים ישקיפו עליו מתוך סקרנות ואף מתוך אהדה, אך לא מתוך הבנה יתרה. אפשר אמנם שכך יהיה, אולם אינני סבור שנובעות מכך מסקנות ספקניות. עקרונות אינם מקודשים פחות מפני שאין לערוב למשך קיומם. עד רבה. השאיפה עצמה לערבות נצחית ולפתיחותם של ערכינו בתוך מקלט אובייקטיבי כלשהו, היא אולי רק כמיהה אל ודאויות ימי הילדות, או אל הערכים המוחלטים של עברנו הפרימיטיבי. להבין את תקפותם היחסית של עקרונותיך, אמר סופר נערץ של זמננו אנו, ואף על פי כן, לדגול בהם ללא רתיעה, באלה נבדל אדם מתורבת מן הפרא. תביעה מעבר לזה, אפשר שהיא צורך מטאפיזי עמוק שאין לשורשו, אולם לתת לו היתר לגזור את עשייתך הוא סימן היכר לחוסר בגרות מוסרי ופוליטי עמוק במידה שווה ומסוכן יותר.
זה באמת יפה יפה, ואם אני אנסה לתרגם את זה למה שקורה היום, אז זה כמו שג'רמי פוגל שמלמד פה אומר ש... דבר נצחי רק אם הוא מפסיק לחיות, כמו משולש. זאת אומרת, מה שהיה ברלין אומר כאן, זה שזה שמשמעותם של אידיאלים או של רעיונות משתנה, לא אומר שהם לא נכונים, כלומר, מה שהייתה יהדות במקרא, הוא לא מה שיהדות בחזל, הוא לא מה שיהדות בימי הביניים, הוא לא מה שיהדות בעת החדשה, הוא לא מה שיהדות בזמן הציונות, וגם היום, כלומר, הדבר כמו אנחנו, מי זאת יולי תמיר ומי זאת רות קלדרון, משתנה כל הזמן, גם גופנית, ביולוגית, וגם אני בן אדם מאוד משנה דעות, ועדיין זה אותנטי קודם כל, זאת אומרת, דבר לא משתנה לא אומר שהוא יותר אותנטי, אם אני מבינה נכון, ויותר מזה הוא פותח ואומר, אתה יכול להיות לגמרי מסור לרעיון, למרות שאתה יודע שיכול להיות שהוא ישתנה בעתיד. הבנתי
כן,
נכון?
כן, נדמה לי שזאת הגדולה של זה. אני חושבת שהרובד העמוק של זה הוא... הוא התעסק הרבה בשאלת הדטרמיניזם, והוא אומר, אנחנו לא מסוגלים לחיות, אך לא נוכל להבין אחריות ופעילות בעולם שהוא לגמרי דטרמיניסטי. נדמה לי שזה אותו ויכוח עם הכל קבוע והרשות נתונה.
זה מעניין, אתמול בפודקאסט הקודם דיברתי עם יוני רכטר, ודיברנו על הכל צפוי והרשות נתונה. אז יש תפיסה אחת שאומרת הכל צפוי, זאת אומרת נצפה מראש, דטרמיניסטי, ויש לך רשות בתוך זה. והמורה שלי, פרופסור יונה פרנקל, אמר לי שהכל צפוי זה שעין רואה את הכל. הכל מצולם, והרשות נתונה. והאם אתה כאדם חי אחרת, כשאתה יודע שמישהו רואה הכל?
מעניין.
זה מאוד מאוד מעניין, נכון? הכל צפוי מצפייה, ולא הכל צפוי מפרדיקטד.
אז באמת, אני חושבת שהוא בעצם התמודד עם השאלה הזאת של דטרמיניזם וחירות, ואמר כן, אנחנו חייבים להניח, כאילו, הדבר הכי מעניין שהוא אמר בעיניי, זה אנחנו חייבים להניח, אנחנו חייבים לחיות כאילו יש לנו... אמונה, okay. ואנחנו חיים על פיה, ואנחנו יכולים לשנות את העולם, כי אם לא, אז החיים שלנו יהיו חסרי משמעות, אנחנו לא נעשה שום דבר, ויש, את רואה, שיש קהילות שהן לגמרי כאילו מסתכלות רק על זה שמישהו תביא, ת, תביא גאולה מאיזשהו מקום חיצוני, אז, אז העולם נראה אחרת. דרך אבל היה לנו הרבה שיחות על הציונות בהקשר הזה. כי אני חושבת שדווקא החילוניות האקטיביסטית היא זאת שיצרה את הציונות. העולם הדתי היה מחכה למשיח או למישהו אחר.
בדיוק היה איסור לעלות בחומה, אז אסור לעשות שינוי. וזה נורא מעניין, אני בעצם חושבת, אנחנו פה בחדר הקלטות, אני אפילו לא יכולה לדעת על אנשי הצוות שלנו, אני לא אכריח אף אחד לזהות שלו, אבל נדמה לי שאני יכולה להגיד ביחסית שקט, ששתינו עוד ציוניות.
אני לגמרי.
נכון, גם אני. עכשיו זה דבר, באמת אנחנו מיעוט גדול, אבל הציונות, כמו שאת אומרת, מצד אחד היא ודאות, כלומר אני אומרת, אני מחויבת לרעיון, שיהודים יכולים לבנות לעצמם ריבונות, טוטלית, בכל תחומי החיים, טובה ויפה, ואני רוצה לעבוד בזה.
נכון.
עם זאת, בשם המילה הזאת ציונות, במיוחד באמת בימים האלה, אומרים דברים שהם זרים לערכים שלי, אז איך באמת את מגינה היום על ציונות? כי אנחנו גם כובשים עם אחר ו...
אני חושבת שבזה, אז היה גם הייתה לו עצה מאוד טובה, והוא אמר ש... רעיונות, גם רעיונות הטובים ביותר, בעצם מסתאבים שלוקחים אותם עד הקצה. ולכן תמיד עסקתי, נאמר, בלאומיות ליברלית, או בדמוקרטיה ליברלית. כאילו, האיזונים האלה, בין משהו אחד למשהו שני, הם המפתח. כל רעיון טוב, תיקח שוויון, ואז תפקיע מכולם את החוש, ואת הילדים, ואת המשפחה, ותחלק הכל שווה שווה, זה יהיה דיקטטורה... שתן חופש לכולם ואל תאסור על אף אחד לעשות שום דבר וכולם מסומה שהם רוצים, תקבל אנרכיה מזעזע.
תקבל חופש הגדול בבית שלהם.
האיזון הוא המפתח לחיים
גם
נכונים.
גם האיזון וגם המתח.
וגם
בעצם
המתח.
המתח מייצר איזון.
נכון. מתוך המתח אתה לוקח קצת מזה וקצת מזה ומחפש את המקום הנכון, זה כבר אריסטו ידע.
אז בואי רגע, יש לי קצת זמן איתך, אני רוצה להגיע גם לפרויקטים החינוכיים שאת עושה, כי גם בזה אני מאוד... שותפה ומתלהבת, אבל בואי רגע, נעשה שירות לאומי, בבסיס שתינו ציוניות ומאמינות שאפשר לבנות פה, מדינה טובה, ואנחנו מדברות על דמוקרטיה ליברלית, לאומית, ואת באמת בלאומיות, את נתת את השפה, עוד דבר שהיה ממש קשה להגיד, למשל להניף דגל, אני זוכרת באלמה, היה ממש לא כזה ספסנישט בשמאל, אני גדלתי במשפחה לאומית, אז כאילו, אני מאוד אוהבת את דגל ישראל, לדעתי אסתטית הוא מושלם, ואני מתרגשת ממנו, אבל עכשיו פתאום במחאה חזר הדגל, גם אם זה היה דבר טקטי, זה נפלא, כשאת באה לרחובות, ואנשים הולכים ברחוב עם דגלים, אז אם אנחנו היינו, אם את היית עכשיו מציעה, חזון קצר וברור להילחם עליו, דמוקרטיה ליברלית יהודית. יהודית במובן של תרבות עברית, של סבתא שלך בפונדק,
בפנסיון.
אז איך זה נראה? תגידי לי את זה בשיא הפשטות, שאני צריכה לסכם את זה ולהילחם על זה.
אני חושבת שזה בדיוק האיזון בין זה שאנחנו עם, שמגיעה לו, כמו לכל עם, זכות להגדרה עצמית. אנחנו מגדירים את עצמנו פה מחדש, וזה שאנחנו בתהליך של הגדרה, והגדרה הזאת משתנה, זה לגמרי בסדר, כי שום עם הוא לא סטטי, כמו ששום רעיון הוא לא סטטי, כמו ששום אדם הוא לא סטטי.
ומה ההגדרה העצמית שלך כעם יהודי?
תראי, הזהות הלאומית שלנו, כמו של כל העמים, אחד הדברים שנתן לי חקר הלאומיות, זה להבין כמה אנחנו כמו כולם.
זה נורא מרגיע.
כן, זה כאילו גם הוא שם אותך באיזה מין מקום שבו אתה... המון עמים חושבים שהם עם נבחר, המון עמים חושבים שהארץ שלהם היא הארץ הנבחרת. השאלה, מי אנחנו כעם, ומי הם המיעוטים, ומי הרוב, ומי האליטה, ומה עשו
בעבר? אבל בואו רגע, רגע, בפשטות. אנחנו עם, זאת אומרת, כל מי שרואה את עצמו יהודי, בשפה שקשורה באיזשהו אופן לעברית, בלדינו, ביידיש וכו', או בשפה אחרת, בטריטוריה, באיזשהו קשר למקום הזה, גבולותיו, הייתי שמחה שתקבי, או מישהו יקבע סוף סוף, שקשור לנרטיב ההיסטורי בסיפור שלנו, ומה נשאר לי עוד? היסטוריה, טריטוריה, שפה, וקשר אל...
ורצון להזדהות. הדבר הכי חשוב זה התודעה. האם אני רואה את עצמי כציונית, כשייכת לעם הזה, כשייכת למקום הזה?
גם יהודיה לא ציונית, וגם... היא יכולה להיות, היא בלאום שלה.
היא בלאום שלנו, כן. לא, נדמה לי שיש פה באמת הבחנה בין יהדות לציונות. ליהדות יש הגדרה אחת, לציונות יש הגדרה אחרת.
ובציונות איפה אנחנו שמות את הדת היהודית?
בעיניי הדת היא מקור השראה.
כמקור השראה של הנרטיב
התחיל. אני מדברת עברית, אני יכולה לקרוא, את יודעת, זה היה נורא מעניין, שהתחלתי לכתוב באנגלית, אז הייתי, הרבה פעמים אני מצטטת דברים מהתנך, הייתי מצטטת מהתנך, והייתי כותבת, לא יודעת מה, שמואל פרק א', זה פסוקים אלה ואלה. ובפעם השנה ששאלו אותי, what version? אז אמרתי, מה זאת אומרת?
כמה version יש?
כאילו, איזה version זה יכול? אמרו לי, לא, King David version. פתאום מסתבר לי ש...
התנך הוא תנך שונה לגמרי.
לא, אנחנו קוראים את המקור, יש בזה משהו מאוד מרגש, שאנחנו קוראים את the real thing, והם כולם, כי כל תרגום הוא אינטרפרטציה, ואנחנו, יש לנו את הדבר האמיתי.
אז בעצם, לפני שאני אשאל אותך, אז איך בונים מדינה דמוקרטית ליברלית, את האיזון הזה בין זה לזה, אז מבחינה יהודית של המדינה, אפשר להילחם על חופש גמור של כל קהילה, כל אדם וכל שייכות קהילתית תחגוג ותחיה את היהודיות שהיא רוצה. זאת אומרת שזה בכלל לא עניינה של המדינה?
כן, אני חושבת שככל שהמדינה הייתה מתרחקת מהדעת, במובן של כפייה, זה היה טוב יותר. אנחנו בעצם היינו, אם המדינה היהודית האידיאלית פה הייתה, יהודית, כי אנחנו מדברים עברית, כי הדגל שלנו כחול לבן עם מגן דוד, כי אנחנו שרים את התקווה, כי אנחנו חוגגים את חגי ישראל, כל הדברים שאנחנו לוקחים דרך אגב כמובן מאליו.
לוח השנה שלנו
יהודי. אתה מתחיל לגדל ילדים במקום אחר בעולם, ווואי.
אין טוב בשביל.
אוי, יום יום כיפור, באמת? לא ידעתי, לא קורה לך בישראל. אתה מקבל כמובן מאליו, המון, השמות של הרחובות, הדגלים, הסמלים, השירים, אני ממש מעריצה של התרבות הישראלית, אני חושבת שמה שיצרנו פה ב-75 שנה של תרבות עברית מודרנית, זה דבר מדהים בשירה, בספרות, בתיאטרון, בקולנוע, באומנות פלסטית, בכל דבר.
אני מאוד מזדהה, אני קוראת לזה כדור השלג העברי, הישראלי, שרק שיוצאים ממנו, מבינים כמה הרבה פתיתים תמיד נוגעים בך.
כאילו, את יודעת, אני, כל מה שאני נוסעת לארצות, ואני די הרבה מסתובבת לארצות בעולם, אז אני אומרת, אני רוצה לקרוא ספר מאיזשהו, מהתרבות המקומית. כאילו, לדעת משהו שאני לא אנחת בשדה התעופה, ולא יהיה לי שום איזה. אז למשל, נסעתי פעמיים לפינלנד לראות את מערכת החינוך שם. אמרתי, תנו לי ספר פיני, כזה משהו. מה א' ב' יהושע של הפינים?
לא, אין להם את
ה... לא. את חושבת על הפינים, יש להם מלחין אחד, אני לא יודעת אם יש להם צייר אחד, יש להם תזמורת לא רעה, ומעט מאוד, כאילו, כותבים בטח בפינית, אבל לא משהו ש... כמה ישראלים קוראים בעולם את גרוסמן, ואת אלף בית יהושע, ואת עמוסו, ואת ישראל יצרה תרבות באמת מפוארת.
מה שאני, כשאומרים להפריד דת ממדינה, ואני לא בעד זה, ונשמע לי שגם את לא, אני לא רוצה שחינוך יהודי יהיה פרטי בכסף. אני לא רוצה שהלוח יהיה ניטרלי. אני לא רוצה שהרחוב יהיה ניטרלי. אני רוצה פורים, אני רוצה פסח, אני רוצה עוגיות בוטנים בכל הסופרים. זאת אומרת, אבל איך עושים שהוועדות ליצירת פתיתי השלג האלה יהיו קיימות, אבל יהיה חופש?
אני חושבת שישראל עשתה את זה חצי טוב, נקרא לזה. היו באמת, היו הדרה של קבוצות מסוימות וזה, אבל אנחנו גם נורא אכזרים כלפי עצמנו. נאמר שאנחנו מדברים על...
שמה, זה חזק אצלנו.
כן, על, על, על הקשר, נאמר, האם התרבות המזרחית דוקאה וכו'. אז שנים חקרתי הגירה. והגירה, מתי אומרים שהגירה נקלטת? בדרך כלל אחרי שלושה דורות. הדור הראשון הוא בא והוא רק עוסק בשרידות, הדור השני מתיישב, הדור השלישי מתמקם. עכשיו, אנחנו רוצים הכל נורא מהר, כי כך אנחנו הישראלים. בעצם ב-75 שנה רצינו הכל לקלוט עלייה מהמון מדינות, לתת לכולם את אותו מעמד, לתת לכולם את אותם כלים, שהם כולם הגיעו לאותה נקודה, לא הבדל בין ותיקים לחדשים, והכל יקרה ב-70 שנה, ואז נעשה מהפכה נוספת. וואי, זה לא עובד ככה, סוציולוגיה לא עובדת ככה. אז אני מסתכלת על מדינות אחרות, על מאגרים במדינות אחרות, על שינויים חברתיים, והם לוקחים דורות. אז בראי הדורות אני חושבת שעשינו לא רע.
חושבת על ברלין בתור דוגמה.
כן, בראי הכאן ועכשיו. אנחנו כל הזמן מתלוננים על עצמנו, אבל אני בעד המתלוננים, כי זה טוב להתלונן, כי זה פותח את הראש. אבל אפשר, אפשר, אני חושבת, זה גם לא נורא עם הוועדות, כמו שאמרנו, הכל זורם. אז הוועדה פעם אחת החליטה, לא נתנה מספיק לנשים, עכשיו היא נותנת. לא נתנה מספיק למזרחים, עכשיו היא מתקנת. זה בסדר, זה לגמרי טוב.
זאת אומרת, הדבר נשאר הוא עצמו, תוך כדי שהוא כל הזמן משתנה.
משתנה, כן.
אני למדתי דווקא בביקור כמוך, אני גם כן קצת נודדת, והייתי בשוודיה. אני הולכת תמיד ליהודים. זה בית ספר שנקרא פיידאה, בית ספר נורא מעניין למזרח אירופה, ושם במקרה הייתי ביום כיפור, בקיצור דיברתי עם ראשת הקהילה במקרה, והיא אמרה לי, אצלנו, אדם שרוצה להיות שייך לקהילה, כותב מכתב, אנחנו כולנו יודעים כמה הוא מרוויח בשנה, כי זה שוודיה, והוא נותן אחוז מסוים, כולם אותו אחוז, אבל זה סכומים שונים לקהילה, ואז יש לו ואוצ'ר. והמשפחה יכולה להחליט, הילד יהיה בגן רפורמי, את בר המצווה הוא יעשה אורתודוקסי, לתיכון הוא ילך לקונסרבטיבי, חתונה הוא יעשה חרדי, וכלומר, אתה בעצם כקליינט...
אתה בוחר.
אתה בוחר. כל האופציות קיימות, יש תמיכה ממשלתית, אבל התמיכה לא אומרת לך טופ דאון איזה קבורה, חס וחלילה, תקבור את יקיריך, אלא שיש לך ואוצ'ר קבורה, ותבחר. זה יכול להיות שינוי מדהים, נכון?
שינוי מדהים.
את יודעת, המלחמה של אלמה, שיהיה תקציב ממשלתי לגדל אינטלקטואלים יהודים, ישראלים, חילוניים, זה כאילו מלחמה עבודה לגמרי, כי הנוסח, מה זה יהדות? אני זוכרת יום אחד משרד החינוך, שניסיתי לעשות משהו, ואמרו לי, היועץ המשפטי אמר לי, אבל יהדות בספר החוקים זה אורתודוקסיה. והייתי כאילו, לא ידעתי את זה. כן. אז מבחינת החבילה שאנחנו מציעות, ואני מסתמכת עלייך, דמוקרטיה ליברלית, כלומר, תגידי את זה במילים מפורשות.
אני חושבת שאצלי הדבר הכי חשוב בדמוקרטיה ליברלית, זה שהפרוצדורה, שדמוקרטיה היא פרוצדורה, גורמת לזה שבסופו של דבר מתייחסים לכל בני אדם במידה שווה של דאגה וכבוד. Equal concern and respect. כאילו זה בסוף מה שהדמוקרטיה צריכה ליצור. אם היא חורגת מזה, כן, היא נותנת בעצם הזדמנויות שוות, כבוד שווה, מעמד שווה, הסתברות שווה להצליח לכל אדם ולכל אישה. אם עמדת בזה, אז הפרוצדורות, אנחנו נורא תקועים עכשיו בפרוצדורות. הפרוצדורות פחות מעניינות אותי, אפשר להיות, יש סוגים שונים של דמוקרטיות ברחבי העולם. התוצאה מעניינת אותי. אני רוצה שבסוף האנשים בחברה יחליטו באופן דמוקרטי מה המשמעות של equal concern ורספקט לכל חבר במערכת.
והערכה שלך עד עכשיו, עד הממשלה הזאת, היא שזה מתקדם באופן סביר יחסית לזמן?
אני חושבת שזה מתקדם עוד הפעם באופן בינוני. יש דברים שבהם זה יותר הצליח, דברים שפחות הצליח. עדיין?
כי הקפיטליזם שצמח פה נכון. בהצלחה גדולה במקביל, יצר כזה שוני של עושר ועוני, שאני דווקא מרגישה בקפלן, כשאני הולכת לשם, איזה מנוחה וסוג של...
את יודעת, אני כל כך מסכימה איתך, אני חושבת שאם נצא מהדבר הזה, אז אחד הדברים שחייבים לעבוד עליו, ודווקא העובדה ש... עכשיו זה מרד של האליטות, האליטות מורדות. אני יכולה להבין, אנשים אומרים, למה שאני אשלם כסף כדי לבנות עוד כביש לקריית ארבע, ועוד כסף לחרדים? האליטות שלנו לא ידעו, מה שהאליטות החרדיות יודעות לעשות מצוין, זה לתמוך בעצמן, וכמו שלך היו אכזבות בעניין הזה, גם לי היו הרבה אכזבות בעניין, אני תמיד אומרת, בואו נוציא את המשאבים שלנו, לגדל את הדור הבא, כי שתינו מאמינות...
בייסק מכללות למורים, לא מטופחות, מה, אנשים עיוורים? אין להם ילדים? אין להם נכדים?
יש להם, אבל הם נורא אוהבים לקטר. תראי, אני היום חושבת הרבה, כמובן מתוקף תפקידי, אני לא ישנה בלילות, בגלל שגם אין מורים, וגם איכות המורים נשחקת. ויש פתרונות, אבל זה צריך לקחת רגע נשימה, עוד פעם, להגיד מה שהיה לא יהיה. אין, לא יותר. זה רגע משחרר גם.
נכון.
כי אתה אומר, אפשר לחשוב רגע מההתחלה, לא צריך להיכנס לכיתה ולשאול, האם אפשר לעשות עוד סרטון וידאו בזמן שהילד יושב בכיתה. זה לא זה, זה כאילו פלסטר. ולעשות רגע, אני בדיוק כתבתי הצעה על בית ספר, איך לחשוב אחרת על בית ספר.
וואו.
בכלל. כי אני לא מאמינה שאפשר לחזור לממדים. ואת לא יודעת כמה כעסים זה מעורר נגדי, כי אנשים אומרים, את כאילו שומטת את הקרקע מתחת למה שבנינו. ואני אומרת להם, לא, אני לא שומטת כלום, המציאות לקחה את זה מזמן, אתם כאילו הולכים באוויר, עוד מעט,
אבל עוד
להיגבר, ואז כאילו, אם לא תעשו משהו, טיפלו, אבל כל עוד אתה הולך באוויר, זה כמו איש שנופל מקומה 34, עכשיו הכל בסדר.
יחד עם זה, אני מרגישה שחוץ ממבנה בית הספר, איך נביא מורים? הרי יהיו מורים טובים, גם אם הם ילמדו בכנסייה. זאת אומרת, מה שאת אמרת שאנחנו לא יודעים לדאוג לעצמנו, נדמה לי שקהל קפלן לא עושה הבחנה בין המדינה, זה עצמנו, ולא היה, לא היה תפיסה של אנחנו מגזר.
נכון, אני רוצה לבוא לאנשים בקפלן ולהגיד להם, חברים,
תבנו את המגזר.
פסקת ההתגברות וכל הדברים האלה, זה ממש חשוב, אבל חברים, תתחילו עכשיו, עכשיו, כי אתם מבינים לאן החברה הזאת הולכת, תתחילו לבנות את העתיד. וכמו שאנחנו רואים מהמחנה הדתי, מי שבונה עתיד, נכון, לא...
בונה חינוך.
אתמול היה כזה קטע, מקווה שזה פה אין צנזורה, יש היה כזה קטע באינטרנט, היה כתוב, חילונים תעשו סקס.
כאילו, תביאו ילדים. ראיתי את המודעה הזאת בקפלן, מישהו הולך עם זה.
אז אני מניחה שזה לא יקרה, אבל יש מאגרים אדירים, אנחנו רואים אותם עכשיו של אנשים ש... הם בתוך הטווח החשיבה שלנו. ואני רוצה לחבק אותם.
וגם שהוכשרו להוראה, יש מכללות ואולפנות ומאות מוסדות שמייצרים אלפי
יש המון מוסדות, ולאט לאט, דרך כלל, זה לא תופעה ישראלית, תופעה בינלאומית. בארצות הברית מ-2010 ועד היום, הפנייה להוראה ירדה ב-30%. וזו תופעה לגמרי גלובלית. אין לזה שום קשר, אני כל הזמן אומרת, הנה משהו שביבי לא קשור אליו. לא רוצים להיות מורים. אני חושבת שההוראה היא במשבר גלובלי, לא במשבר ישראלי. התכנים הם מקומיים.
דמיוני, איך אפשר לא לרצות להיות מורה? זה הדבר הכי יפה בעולם לעשות.
כי נורא קשה בבית ספר, כי השכר הוא נמוך, כי ההורים הישראלים הם איומים, אני מוכרחה להגיד את זה. כי אין רספקט למורים ואין רספקט למערכת, פה אין אמון בשום דבר, זה מערכת אנרכית מאוד קשה לשלוט בה. אני מאמינה שהעתיד הוא בפחות מורים, בהבניה אחרת של בית הספר, בחשיבה אחרת, אי אפשר ללכת, מי שהולך באותו נתיב, יפגע, יפגוש את הצונמי.
לא בבניית הפרופסיה כמשהו מאוד יוקרתי, אולי פחות אנשים.
אם אני אוכל לעבוד עם חצי מכמות המורים הנדרשת היום,
בכפול שכר.
בכפול שכר. ולהביא עוד כל מיני גורמים שינהלו בבתי ספר, כל מיני דברים טובים ומעניינים. אני חושבת שאני אביא פחות מורים, אני אסמיך אותם וישלם להם יותר, וסביבן תהיה מערכת אקלקטית, כי החיים הם אקלקטיים, החיים כבר לא יהיו אותו דבר.
אני נרשמת. שתינו חווינו שירות לאומי בפוליטיקה, את הרבה יותר ממני וגם את היית שרה. תגידי על זה איזה תובנה, מה נשאר לך מזה, מה את חושבת, כמה את מעודדת אנשים צעירים ללכת לפוליטיקה?
אני מאוד מעודדת, אני חושבת שזה דבר נורא חשוב, חשוב ומשמעותי, ולא משנה שעכשיו הכנסת נראית כמו קרקס.
היא נראית כמו קרקס, כי אנשים...
כן, כי בסוף זה חייב להשתנות. אני חושבת תראי, זה שהייתי שרה, שינה לי את החשיבה פוראבר, זה תמיד מצחיק, אבל... כשאני יושבת אפילו עכשיו בבית ברל, ואני חושבת על משהו, אז אני לא חושבת על בית ברל, אני חושבת על הסקיילינג אפ. תציע לי משהו נורא טוב שאני יכולה לעשות פה, ואני אומרת, אוקיי, אז אני אעשה למורה אחת וכיתה עם 30 ילדים, משהו מדהים, מה הסקיילינג אפ? וזה תמיד מצחיק אותם, אומרים לי, מה אכפת לנו הסקיילינג אפ? אני אומרת, לא. אני לא מחפש את פתרונות נקודתיים, אני תמיד חושבת מערכתית.
הלוואי שהיה כמו ג'ורי דיוטי, שהיה חובה להיות בכנסת כל אדם שנתיים בחייו. ואז גם הייתה כנסת יותר טובה, וגם כן. כל האנשים היו מבינים הרבה יותר איך זה עובד,
פחות זוהמים. אני בעצם שהיו נותנים באמת, היה איזה דרך לעשות דליבריישן ציבורי כזה יותר ברמה, כי הכנסת, פעם הוועדות, אני מאוד אהבתי את הוועדות, ישבתי בכספים, ישבתי בחוקה, ישבתי בחוץ וביטחון, למדתי המון בוועדות, והיו לי גם ראשי ועדות מעולים. היום נראה לי בוועדות חוץ מלצרוח לא עושים שום
התקשורת
דבר.
התקשורת פה...
התקשורת באמת קטלנית לעניין הזה. הנה עוד מסוג הדברים שזה שהכניסו תקשורת לוועדות, שכולם חשבו שזה
צעד... שזה כאילו שקיפות, אבל זה
שקיפות, ואני מה זה התנגדתי לזה? כי אני, יש לי כל מיני דברים נגד שקיפות, כשהיא...
היא לא בעצם... שקיפות, היא הצגה.
כן, היא כאילו מכלה את, את הדבר שהיא רוצה לשקף, כי ממש. במקום אתה לא... רואה מה קורה, אתה פשוט יוצר משהו אחר.
אתה יוצר, בדיוק.
והשקיפות הזאת, היו מה אנשים יושבים, צורכים בוועדות, תאמיני לי, אם לא יש טלוויזיה.
ורק את הצרכות אחר כך משדרים.
כן, אם לא יש טלוויזיה, היה אפשר לדבר סוף סוף.
אחרי שעות של דליברציה, דיון ממש טוב ועמוק, מישהו שופך על מישהו מים, וזה מה שכתוב.
נכון, הוא קופץ על השולחן, ו...
והלך עלינו.
והלך עלינו, זה באמת, זה אסון.
מהמנת כנרת לניסיונות עכשיו ליצור שיח משותף, אמנות משותפות, את עדיין באיזה אופטימיות על ה...
תראה, אני חושבת שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד מיוחדת, באמת אני חושבת שהייתי חברה בכל קבוצה שעסקה בניסיון להגיע להסכמה בחברה הישראלית, ואני חושבת שאנחנו עכשיו עוסקים רגע בהגדרת עצמנו, אז כאילו הראש שלי שם, דווקא זה היה מאוד יפה, ישבנו עם מישהי מאוד בכירה במשרד החינוך, מהמדור הערבי, והיא דיברה על זה שהפלסטינאים, הישראלים, רוצים להגדיר את הזהות שלהם, ואיך נותנים להם ואיך מאפשרים להם, ואנחנו בבית בל חושבים על זה הרבה. יש לנו צוות ערבי, יש לי סגן ערבי. ובאיזשהו שלב, אחת המשתתפות בדיון מהצד שלנו, אמרה לה, גם אנחנו עוד לא הגדרנו מי אנחנו. אז היא אמרה לו, אתם כבר הגדרתם מי אתם, אתם פשוט לא אוהבים את מה שאתם רואים.
וואו.
וזה יושב לי בראש כזה, כאילו, הנה דווקא מישהו שבא מבחוץ, זרק לי את זה למרכז הזירה, ואני לא אוהבת את מה שאני רואה, ואני חושבת שעכשיו רוב המאמצים שלי הם להגדיר את עצמנו. איך אנחנו ציונים ודמוקרטיים וליברליים וקשובים למיעוטים ולזרים, וגם דרך אגב לאלה שמתנגדים לנו. אני מתחלחלת ממש, כשאנשים אומרים על הצד השני, בסדר, אני יכולה על אנשים מסוימים, על ה... קהל הגדול שלא מסכים איתנו, שהם ברברים, טיפשים, לא מחונכים ומסוכנים. כאילו זה האמירה הזאת של הילרי קלינטון על הצד האחר, deplorable. לא, אני שוברת את הראש, כאילו מגונים. אני שוברת את הראש לחשוב למה הם לא מסכימים איתי. אני מניחה שבדברים מסוימים הם צודקים, כמו שאני מניחה שמצביעי, הספר שלי האחרון, Why Nationalism, אומר לנו, לאליטות, שהחטא הכי גדול שעשינו זה שהיינו נורא נורא משוכנעים בדרך שלנו, לא שמענו לברלין, לקחנו את עצמנו לקיצוניות, ונדהמנו מהתוצאות השליליות של זה.
זה באמת נורא נורא חשוב, וגם נורא תרבות תלמודית, לחפש מישהו, לא חושב כמוני, וללכת להתארח בתודעה שלו, כדי ללמוד משהו חדש, או זווית חדשה, תגידי, הדמות של אלוהים, מה את חושבת עליה?
בוא, איננו, אנחנו לא מתקשרים.
אבל בכל זאת פגשת, קראת תנ"ך, קראת זה, על הדמות הזאת כדמות ספרותית, כדמות...
תראה, אני אספר לך את זה דרך סיפור על הנצרות רגע, כי זה...
זה ליברלי, אבל אלוהים זה יכול להיות גם הנוצרי.
כשהיינו באוקספורד, אז הבת שלי למדה בבית ספר השכונתי, שנקרא סנט פיליפ וסנט ג'יימס. ויום אחד הגעתי לכיתה, והמורה הייתה כזאת עצבנית, זה אמרתי, מה קרה? היא אמרה, אני צריכה ללכת עם הילדים לכנסייה, והאימא שהייתה צריכה ללוות לא בא, אמרתי, אני אלך איתך. צלחנו איזה כזה בחצר של זה, לא איזה מסע גדול, והייתה שם דיקנס, הוא מאוד פרוגרסיבי, את אוקספורד למקום.
מה זה דיקנס? זה רבנית?
אישה שהיא ראש הכנסייה, ואז כל הילדים ישבו בשורות, לפי דעתי הוא שם בערך 4 נוצרים, כי מכל העולם, והיא באה עם כזאת בובה, ואז היא אמרה, this is God. ואז היא פרסה את זה, כן. ואז היא הסבירה מה זה ה-Holy Trinity.
מה זאת אומרת, זה התחלק לשלוש, הבובה הייתה משולשת?
ואז היא חזרה, זה נראה כמו טרנספורמר כזה. ואני אמרתי, הרגשתי כל כך, אמרתי, בשבילי, לא יודע, זה דבר מופשט. מה אם אולי הילדה שלי את הבובה הזאת ואומרת לה, this is God? זה כאילו, היה לי... לא משנה, ילדה בה, הייתה בת 4,
גם ההדתה באוקספורד, את לא מבינה.
כן, הילדה בת 5, היא לא התרשמה לא מזה ולא מזה, אבל בזה אני, יש לי משהו מאוד עמוק. מונותאיסטי. שהוא מאוד אלוהים כרעיון, לא כנוכחות, ואני לא רוצה שיעשו ממנו בובות, והתרבות הנוצרית הזאת זרה לי מאוד.
כי אני מרגישה שאחרי הדגל ומגילת העצמאות, הגיע הזמן לשחרר גם את היהדות, ובתוכה גם את דמותו. יש לי שאלה אחרונה, למי היית נותנת פרס ישראל?
פרס ישראל, אני נורא הייתי רוצה שפעם יתנו פרס ישראל, למנהל או מורה, ששינה את החיים של המון אנשים. נורא הייתי רוצה שיכירו באנשים האלה, כי אני חושבת שהם עושים עבודת קודש, ותמיד נותנים פרס ישראל לאנשים נורא חשובים.
אז בעצם את אומרת, כמו שאת אמרת קודם, שזה גם כן מחשבה פמיניסטית, שלפעמים הדבר הכי גדול קורה בסקייל הקטן.
ברור לי לגמרי, בחינוך זה תמיד ככה.
תודה רבה רבה, יולי.
תודה.
היה תענוג גדול, וגם איזה מין משב של אופטימיות רעננה, אוויר אנגלי קרייר כזה ישראלי. ותודה לכם שהזנתם לנו. ואנחנו אלמה בית לתרבות עברית. ערכתי את הפרק ביחד עם חן דוד, על התחקיר נמרוד סמוראי לוי, הקליט אותנו דן לוי, וערכה את הכל ספיר רוזנבלט. תודה לניר גורלי על הייעוץ והליווי. פרקים נוספים של הנני מחכים לכם באתר ביסומון כאן, ובכל מקום שבו אתם מאזינים להסקטים. נשמח שתעקבו אחרינו ותפגשו יחד איתי את האורחות והאורחים שלנו. אני רות קלדרון, מייסדת אלמה, מקווה שניפגש בפרקים הבאים.